פסוק היי. אז ראינו כאן יש שאם בנתר שלם ממה עשוי המשכן, דרך אגב גם ככה עושים כשבונים היום בית, אז לפני זה יש ספר הקבלן, זה נקרא ספר הקבלן, יש את כל החומרים והכמויות של החומרים, כן, כמה פלטות, כמה ברזלים, כמה חול, כמה חצץ, כמה כל פריט, זה פריט כתוב, וזה אפילו הקבלן עובד, הוא יודע מה להזמין, מה להבדיל כמובן, אבל דומה המשכן. המשכן, בהתחלה מה נותנים לנו כאן? רשימה שלמה שממה עשוי המשכן. אחר כך מתחילים בבניין עצמו. לגבי המשכן היה דבר מיוחד, כאן זה אורות אלים מודמים ואורות חשים ועצי שיטים. אוקיי. ואורות אלים מודמים ואורות חשים ועצי שיטים. מה זה האורות האלה? קודם כל האורות שימשו, המשכן עצמו היו לו שכבות שכבות, כמו בגדים. עטף אותו, היה יריות שהיו... רואים אותם בתוך המשכן, בתוך קודש הקודשים, והיו יריות שהיו הרוגות ממה שראינו מקודם, מהשש, מהעיזים וכל הדברים, יש שם הקישוטים וכל מיני דברים. על זה היו היריות של העיזים שבאו להגן מפני החמה, מפני הגשם, כל זה על הירה, ועל כל זה היו אורות. הגג של המשכן היו אורות. על האורות האלה כאן אומרת התורה. מה זה אורות אלים מודמים? אומר רש"י, מה זה המודמים האלה? צבועים היו אדום לאחר עיבודן. זאת אומרת, זה היה אורות שצבעו אותם אדום. אמרנו, מה זה אדום תמיד? מידת הדין, דם, מלשון הדין, כן, דם. בחיצוניות תמיד יש דין. זה אורות. ומה זה אורות חשים? מה זה התחשים האלה? אומר רש"י, מין חיה, ולא הייתה אלא לשעה. דהיינו, היא נבראה למטרה הזאת. כאילו, הקדוש ברוך הוא ברא חיה מיוחדת למטרה הזאת. מה המיוחד באורות האלה? כן? והרבה גוונים היו לה, הייתה רב גוונית. כן? כמו היום, יש בגדים מודרניים, הרבה צבעים, הרבה גוונים. כן? אותו דבר גם האורות האלה, היו כל מיני צבעים ביחד. לכך תרגם ססגון, ססגוני, כמו שאומרים, ססגונה, שסס הוא מתפאר, זאת אומרת, מראה את עצמו כאילו בגוונים שלו. הרי בא, מה בא משכן לעשות? לאחד את כל הקצוות. אז אחד היה אדום, אבל אחד היה רב גווני, להראות שהמקום הזה מאחד את כל הקצועים, את כל הגוונים, זה היה... אז זה היה דבר חיצוני, הסתכלו על זה, ראו את זה, צילמו את זה בטצו, מהאוויר, כי זה היה מעל ה... זה לא היה פשט את זה, מלמעלה, על הגג, כאילו, כמו הרעפים היום, כן? אז ראו את האורות האלה, שם הכל מתאחד, המקום, כל הגוונים, כל הצבעים, אשכנזים, ספרדים, תימנים, אתיופים, רוסים, טטם, פפם, זה דבר גדול מאוד, הריבוי הגוונים והיחד הזה. זה הביטוי הזה. מה זה עצי שיטים? מאין היה להם במדבר? במדבר לא גדלים עצים. מאיפה היה להם עצים? פרש רבי תנחומה, יעקב אבינו צפה ברוח הקודש שעתידים ישראל לבנות משכם במדבר. יעקב אבינו ראה מה שנביאים רואים, כן? הוא ראה את העתיד, הוא אומר, וואי וואי, הם צריכים לבנות משכם. איך הם יבנו משכם? מה עשה? והביא ארזים למצרים ונטעם, זאת אומרת, הוא עד לפני שהוא ירד למצרים, הוא כבר ראה ברוח הקודש את כל העתיד שלנו. הוא אומר, מה היהודים יעשו את המשכן? צריכים עצים, העצים שהחזיקו את המשכן. מה יהיה? מה אתם אומרים? דאג מראש לדבר הזה, מה עשה? לקח שתילי ארזים, שתל אותם במצרים, מזה לקחו את העצים. וציווה לבניו לתלם ממהם, כשיצאו ממצרים, יקחו את הרזים האלה מהם. וזה כמה את המשכן. זאת אומרת, המחשבה של יעקב אבינו לא הלכה לאיבוד. הוא כבר תכנן מראש את הכל. אתה
צריך לצפות את הבנים שלו. כן, למה הוא היה צריך לצפות את הבנים שלו לקחת אותם? כי משה היה אומר לבני ישראל לקחת אותם.
לא, הוא אמרתי, חבר'ה, אני אתן לכם פשוט, לא, מה זה, מה זה הרזים האלה? שמה אתה, המלב נוטע כאן בארץ ישראל, ואתם אל הארץ ומתעתם וכו', בסדר, מה במצרים? מה, חבר'ה? זה להזכיר לכם, כשאתם תצאו במצרים, אתם תצטרכו את זה, תיקחו את זה. אני אסוף מעשה במחשבה תחילה. אנחנו בפסחים, פרק ג' משנה ז'. טוב, ההולך לשחוט את פסחו ולמול את בנו ולאכול סעודת אירוסין בבית חמיב, דהיינו הולך לדבר מצווה ביום י"ד ערב פסח, ונזכר שיש לו חמץ בתוך ביתו. הוא אומר, וואי, נשאר לי חמץ בבית, מה אני אעשה? אם יכול לחזור לבאר ולחזור למצוותו, בסדר, יחזור ולבאר. ואם לאו, מבטלו בליבו ודיו. הולך ב-14 בניסן לשחוט את פסחו, את קורבן פסח, ולמול את בנו או למול את בנו, ולאכול או לאכול סעודת אירוסין בבית חמיב, שכך היו מנהגם בשעה שחתן בא לקדש את האישה, עושים לו סעודה בבית חמיב, והיא סעודת מצווה. מה שהיום עושים בחתונות וכל הפאר וכל הדברים האלה, להתחיל מחתן, היא אומר, האבא של האישה, יאללה בוא אצלנו יאכול קצת אורז או משהו.
אבא של אישה משלם
על
החתונה?
מה?
אבא של אישה משלם על החתונה?
היה משלם בדיוק, הוא מזמן.
הוא משלם על החתונה.
מי?
אבא של אישה.
תלוי בהסכמים ביניהם. תלוי, יש אבא של אישה משלם. יש, בדרך כלל מחלקים חצי וחצי את ההוצאות על החתונה. אם יש. ואם אין, אז אין. זה הסיפור, לא עכשיו, אבל העניין הזה של מימון החתונה זה צריך בירור, זה לא דבר פשוט. היום יש חוגים שמוציאים על חתונה המון כסף, המון כסף, ולפעמים גם אין להם כסף, אבל אין להם ברירה, צריכים לעשות
חוגים.
יש כאלה, אני יודע, אנשים שמוציאים מאות אלפי שקלים על חתונה, והאולם והאוכל וכל זה. מה זה משנה אם אתה אוכל בורקס, או אוכל אוף עם מנה, שלושה מיני בשרים וכל עניינים כאלה? מה זה משנה? באת לשמח חתן וכלה, או באת לטעום את הבשר? יש כאלה, באים לחתונה, אוכלים משהו, וואלה, איזה חתונה, לא נתן לנו שום דבר בצלחת. מה שזה באת להגיד שלא נתן? אני התחתנתי, אני זוכר, היה לנו בורקס, זה כל היה מה שהיה. ועשו בסוף 10 מנות דגים לסעודת, לשבע ברכות, וכל היה בורק, אז בורק, אז בורק, אלא היה גם סקווית כזה, ושם חתיכת סרדין שם שם. ושמחו עד לב השמיים, כולם רקדו. היום אתה רואה, באים אנשים, קודם כל בודקים את השולחנות, מה יש, מה אין, מה התפריט, מה... אתה לא יודע שאנשים מוצאים הרבה כסף? אתה התחתנת כבר? לא, לא, תדע, תגיע הזמן, תדע. באמת, לאחרונה הרבנים גזרו ואמרו שאסור להוציא יותר מדי כסף. הם פשוט נכנסים לשעבודים, משכנתאות, עניינים, כל מיני דברים. זה דבר אחד. דבר שני, יש דבר עוד יותר גרוע. אם אתה מתחתן, זה בחוגים האלה, העשירים, הכל מוציא המון כסף לך. וכל אחד רוצה לחכות אותו, ולהוא אין, להוא יש, בלגן. ויש כאלה היום, מין מילה כזה, אני לא יודע למה, שכאילו אם אתה מחתן את ביתך, אז החתן צריך להביא דירה. דירה, לא, לא מין צצוע, דירה. שהיא שווה לפעמים מיליונים.
לקנות דירה.
לקנות דירה לחתן. ואם אין לך דירה, אתה אי אפשר לחתן. זה לחץ אטומי, אנשים יצאו רבנים, אני אומר, מהחוגים החרדים. מתוך החוגים האלה יצאו רבנים, וכל קורא להפסיק עם המנהג הזה. אנשים פשוט, יש החרדים, יש הרבה ילדים. לפעמים יש לזה 15 בנות. אז כמה צריך דירות? 15 דירות. זה משהו. אנשים נהפכים עבדים, מקבלים את כפי לב. לאחרונה היה כאן תלמיד שלמד כאן, והוא נעשה חרדי. הוא בא אליי ממש חוסר, הוא אומר, מה אני, אבא שלה, החתן, אומר, לא, אתה רוצה שהבת שלך תתחתן עם הבן שלי, תביא דירה. הוא ממש הולל במסכן, לא יודע מה לעשות עם עצמו. הוא רוצה שהבת שלה תתחתן. אז יש גם מידה כזה. אתה שואל אותי, פעם היה לו צנועים, היה דבר כזה, אתה מתחתן, אתה הולך, אוכל לזה קצת משהו אצל החם, משהו כזה בבית. המשפחה הקרובה, חברים קצת ידים. זהו. היום נהפך לחגיגה מיוחדת. זה באמת צריך להיות צנועים יותר בדברים האלה. אז הוא הולך לבית חמיב, ונזכר שיש לו חמץ בתוך ביתו. מה יעשה? אם יכול לחזור לבר, לחזור למצוותו, לקיים את המצווה, בסדר. יעשה את שניהם. ואם לאו, אם הוא לא יכול, אם הוא יתחיל לחזור וזה, הוא לא יספיק, לקיים את המצווה שהוא הולך. אם זה להקריב קורבן פסח, או אם זה ברית מילה, או אם זה בסעודת מצווה. אז מה יעשה? מבטלו בליבו, מבטל את החמץ בליבו, שיהיה כאפה, כדבר שאין לו צורך כאן, כן? ואם, כן? לא, אז הוא אומר, אין, כאפרה דארה, כמו שאומרים בביאור חמץ, וגמרנו. זה בסדר. אבל אם הוא הולך להציל מידה גייס, מה זה גם מלחמה? שהם נלחמים ביהודים, ומן הנהר שיש שיטפון, כן, ומן הלשתים, ומן הדלקה, ומן המפולת. אז שם הוא לא צריך לחזור. אלא ממש מבטל וזה אין דבר כזה. פיקוח נפש דוחה הכל. כן? אם הוא הולך להציל מן הגייס אנשי ישראל נרדפים מחיל האויב, ומן הנער להציל אנשים שיטפון, ומן הליסים מידי שודדים, מן הדלקה, מן המפולת, שיש בכל אלו ספק של סכנת נפשות. אפילו שיש ספק, יבטל בליבו ולא יחזור חזרה. אף על פי שיש לו עוד שעות לחזור לביתו ולבאר, מכל מקום אינו צריך לחזור משום ספק סכנת ופשוט, להיבטל החמץ מליבו, שכן מהתורה דיו בביטול בלבד. זה דבר אחד. אם הוא הולך לשבות שביתת הרשות, יחזור מיד. מה זה לשבות? הוא הולך, מסביר כאן, הוא הולך לערב עירוב תחומים. מה זה עירוב תחומים? אתה רוצה ללכת מרחק מעבר ל-2000 ממה, לפני שבת, אתה הולך שם שם מאכל, ואתה מכפיל את זה, אתה יכול ללכת עוד 2000. זה נקרא עירוב תחומים. אז הוא אומר, אם הולך לערב עירוב תחומים, כדי ללך משם ביום טוב 2000 שמה, אמה, ולא נתכוון לדבר מצווה, לדבר רשות, סתם הוא הולך, הוא רוצה להגיע למקום. נזכר שיש לו חמץ בתוך ביתו, יחזור מיד לביתו, יבאר את החמץ. פרם, אם נתכוון לדבר מצווה בעירוב תחומים, זה כבר דין אחר. כגון ללך לבית האבל, או לבית החתנים, או לבית המדרש, או להקביל פני רבו, הרי זה כדין ההולך לשחוט את פסחו, שאם לא שהות יחזור, ואם לאו, לא יחזור. יבטל בלבו ודיו.
זה מדובר
אפילו
על חמץ.
לא משנה, לא משנה. כל חמץ. אנחנו ב... עין זין. השם עוז למה הייתם. טוב. הרב מדבר על עניין שלפעמים רואים הרבה מאוד מגרעות, הרבה מאוד דברים לא טובים שמתחוללים בעם ישראל ודברים כאלה. אז איך להתייחס לדברים האלה? זה אומר, אחרי המגרעות הרבות שאנו רואים בדרכי חיינו הכלליים בדורנו, אז היה עזיבת הדת, עזיבת התורה וכל הדברים האלה, סוציאליזם, היה תקופה של נראה בכלל, ובארץ ישראל בפרט גם כן היה, הנני מוכרחים להרגיש שאנו נולדים מחדש. מדוע? מתחתית המדרגה איננו הולכים ונוצרים עוד הפעם כימים מקדם. דיברנו על המשל עם הנבט של אפונה או חיטה, שבו זמנית שיש נביטה יש גם ריקבון. הנבט נרכב בו זמנית. זאת אומרת, גם כל משבר כזה זה מבוא להתחדשות כזאת או אחרת. וכל רכוש הרוחני של העבר הולך ונבלה לכאורה במקורו, נעלם כאילו. נרכב, כמו שאמרנו. ויוצא הוא בפנים חדשות. יוצא נבט. נבט זה דבר חדש. אמנם מקוטנות הרבה בכמותן, אבל רעננות מאוד ועלולות לצמיחה גדולה, מלאה חיים עזיזיים באיכותן. דוגמה גם הגפן. הגפן עומדת בשלכת בחורף. אבל לא רק שהוא בשלכת, הקורם הוא חותך אותה, גוזם אותה, משאיר אותה. מי שלא מבין בחקלאות או דברים כאלה, לא מספיק שהגפן כבר מתה, היא נראית כמו מתה, אתה בא ואתה עוד עושה לה, חותך אותה לחתיכות, נשאר משום דבר. אוי, חייך קורם, אדרה, כמה שיותר בשלכת וכמה שיותר גזומה, תהיה התפרצות של צמיחה בקיץ. נכון, אני רואה את פעם חקלאי. אותו דבר העיקרון גם כאן. אם אתה רואה פתאום שלכת כזאת, אם אתה רואה פתאום משבר כזה, הוא אומר, אל תדע. זה המבוא לצמיחה חדשה. משהו גדול. הננו קרואים לעולם חדש, מלא זוהר עליון. קרואים. הוא קורא, בואו, חבר'ה, המשבר יהיה דבר טוב. לתקופה חדשה מתעלה וחוסנה על כל התקופות הגדולות הערך שקדמו לה, דיינו למה שהם ימי קדם. מאמינו העם כולו שאין גלות עוד אחרי הגאולה הולכת ומתחילת לפנינו. זאת אומרת, מדינת ישראל דבר בלתי הפיך, שתלך ותגדל כל הזמן. ואמונתו העמוקה הזאת היא בעצמה רז קיומה של האומה. סוד השם נגלה במהלכו ההיסטורי. זאת אומרת, יש סודות. הסודות האלה הולכים ונגלים תוך כדי ההיסטוריה. יותר ויותר מתגלם איך תהיה הגאולה וכל הדברים. קודם זה היה נסתר, היום כבר רואים את זה. דיברו על קיבוץ גלויות, אבל לאן איך זה יהיה? היום רואים את זה. הדברים הולכים ונגלעים עם ההתפתחות ההיסטורית. כן? המסורת העתיקה מעידה על אור נשמתו המכרת את עצמה ואת כל יחוסי מרותיה עד דור אחרון. מגיד מראשית אחרית, קדוש ברוך הוא, כן? צופה הדורות מראש, יודע, עד דור אחרון. דור צופה לישועה קרובה שתבוא במהרה בימינו, אמן. יישר כוח.